קריאת התורה, נכון? בשני וחמישי, שאסור לקרוא אפילו תיבה אחת בעל פה, וזה צריך זהירות גדולה. וזה שייך בין במבוגרים, בין בצעירים. וזה בפרט מי שרגיל בקריאה ויודע אותה בעל פה, אז כשהוא מסיים שורה, עד שעובר לשורה השנייה, כבר שהוא קורא ברצף, אז הוא קורא בינתיים את המילה הבאה בעל פה. לא יצאנו ידי חובה. צריך לקרוא מתוך הכתב. וכל זמן שהקריאה, וגם אסור לקרוא מתוך שלא מתוך הכתב. לכן צריך להיזהר, וכך כתב הרמב״ם, הקורא יש לו לדלג ממקום למקום. בעניין אחד, כגון אחרי מות רך ועשור, והוא שלא יקרא על פה, שאסור לקרוא שלא מן הכתב, אפילו תיבה אחת. ולכן תדעו רבותיי, שיש מנהג רע, שהתחיל אותו בשנים האחרונות, שחתן בר מצווה, נותן לו לקרוא את כל הפרשה, איזה יופי, מי יתיר להם את זה, מי נהיג את המנהג הזה? אצלנו זה לא היה. היינו נותנים בר מצווה, כך כותב הרב חידה, לבר מצווה נותנים לקרוא מפטיר. למה מפטיר? כדי שיהיה רגיל לקרוא הן בתורה, הן בנביא. והוא חוזר על ההפטרה טוב, וקורא אותה מתוך החומש. ואת המפטיר זה כמה פסוקים, לפעמים ארבעה, חמישה, שישה, ואפילו שלושה. והוא קורא אותם טוב, והמשגיח עליו הקורא שיסתכן מתוך הספר, והוא רואה אם הוא קורא איזה מילה בעל פה שהוא עבר אותה, תסתכן, אז הכל בסדר. אבל כשהוא קורא פרשה שלמה, מתעייף, מתחיל להגיד מילים אחרות בכלל, מתחיל להגיד שירים באמצע, כל מיני דברים שלא מופיעים בספר תורה. אנחנו אפילו, אנחנו הרגילים, לפעמים טועים. זה מצוי. בפרט במגילת אסתר. שמגילת אסתר כולם בקיאים בה, אז קוראים בעל פה. לכן לא טוב הדבר. זה טעם אחד. טעם אחר יותר חמור. לפעמים, הרבה פעמים קורה שיש בספר תורה טעות. אפילו שהוא הוגה כמה פעמים. והכל כתוב כדת וכהלכה. לפעמים קורה שעם הזמן נדבקים אותיות זו בזו. או יש פירוד באותה אות. מחלקת לשניים ויש רווח ביניהם. מה עושים לפי ההלכה? מעיקר הדין, אם היה נכנס למשל נדבק אות באות, כגון אות כף ולידה וו. התחבר הוו עם הכף, זה נהיה מם. השתנה צורת האות, זה לכול העם הפסול. אבל כתב הרב חידה עליו השלום בספרו לדוד אמת, מנהגנו בירושלים, שעל כל דיבוק או פירוד אנחנו מוצאים ספר תורה אחר. לכן הוא לא בקיא בזה. חתן בר מצווה הוא בקושי, איפה הראש שלו בכלל? ואפילו לא חתן בר מצווה, אפילו בגיל 18, 19, עד שהתרגל בקריאה וכמה, ועד שלמד הלכות ספר תורה, הוא צריך לדעת הלכות כתב, כדי לדעת מה, מה כשר, מה לא כשר. ואם הוא לא בקיא, זה לא עבודה שלו. הלא לא אמרו רבותינו במשנה, מסכת תענית, שמה מעבירים לפני התיבה? מישהו בקיא, זקן ורגיל לקרות. אחד שזקן ואומן ויודע מה כן, מה לא. אפשר דוגמה, הרבה פעמים האנשים מחזירים את הקורא בתורה על חינם, וזה אסור, שהוא מלבין פני חברו ברבים, כך כותב מרן השולחן ערוך. לא מחזירים אלא על דבר שהשתנה המשמעות, אבל אם לא השתנתה המשמעות, לא מחזירים. ואפילו יש פעמים טעמים שמשנים ויש טעמים שלא משנים, וכן בנקודות. הגמרא אומרת אפילו קרא לאהרון, אהרון טוען בנה את האלף, לא מחזירים אותו, כיוון שכולם יודעים שזה אהרון. אבל אם זה משתמע מילה אחרת, זה צריך להחזיר אותו. ואז ממילא, הוא לא יודע איזה ומה, לכן צריך זהירות בדברים הללו. ולא ישימו, קורא בתורה, אלא אומן, שהוציאו הרבה כסף על זה. זה זלזול בכבוד הספר תורה. זו התורה שמשה רבנו הביא לנו מהר סיני. אנחנו נקרא אותה איך שלא יהיה, צ'לה בלה, לא סוף פסוק, לא מעריך תרחה, ולא תרחה מעריך, ולא שום דבר. מה עשינו? עשינו כלום. למשל, יש מקף. כשיש מקף, זה הופך להיות מילה אחת. אז אם הוא לא עשה את זה כמילה אחת, אלא קרא אותה בשתי מילים שונות, נפרדות, לא קיים. בקריאת שמה, לא יצא ידי חובה. והוא הדין, גם בקריאת התורה, לא יצא ידי חובה. לכן, צריך לעמול על זה. וזה תדעו, זה צריך הבחור, מישהו צעיר, אם הוא מתחיל לקרוא ולדקדק, ושיהיה לו מורה טוב, אז זה יהיה אומנות ויכנס לו לתוך הדם, עד שיהיה רגיל מאוד. הוא אפילו בעל פה יכול לתקן מישהו. אבל כשהוא לא רגיל, לא טוב. אבל, לכן צריך להיזהר וזה מאוד. הרי שמסיים את הקריאה, כך קיים עלם. למשל, בשבת, שבעה עולים. עלו שבעה עולים, קורא חצי קדיש. עכשיו יש עוד בעיה אחת. הרבה פעמים, הוא לא קורא את הקדיש, יש לו אבא, אבא שלו ימות אם הוא יקרא קדיש. זה מין שגעון, דמיון. זה לא קשור אם הוא חי או מת. עכשיו עולה חזן, אפילו ילד, תפילת ערבית. אנחנו אומרים חצי קדיש לפני תפילת ערבית, הוא צריך שאבא שלו מת, גם אם סבר אבא שלו חי, הוא קורא. מגיע לקדיש תתקבל, אומר קדיש תתקבל. וכן, אז זה הדרך, קדיש יוצר, אומר קדיש יוצר. זה לא קשור למתים. יש רק קדיש אחד של מתים, זה קדיש דרבנן, נקרא קדיש דיאטמה. איזה קדיש זה? שעלינו, לא, עלינו לשבע של שחרית. עושה לי בראש, כן, צעקת עלינו לשבע. של שחרית. עלינו לשבע של מנחה, עלינו לשבע של ערבית, זה מתיקוני התפילה. כך כותב פירוש רבנו הארי בדף י"ח, בשער הכוונות. זה חלק מתיקון התפילה. אבל עלינו לשבע זה על ישראל, כותב רבנו הארי, אם אין שם יתום תוך 12 חודש, אל תגיד אותו. אומר, ברכו את השם המבורך, עלינו לשבע. אבל במנחה, בערבית, צריך לומר. למה אתה נכנס לי באמצע? זה בשחרית. אבל במנחה בערבית, צריך לומר, בן יש לו אב, אמא, סבתא ודודה. מה רצית? מה אין קדיש? כן, ודאי. זה שייך לחזן. ולא רק זה, קריאת התורה. למי זה שייך? שייך לקורא בתורה. האשכנזים התקלקלו היום מאיתנו. עד לפני 10-20 שנה, תראה אצל האשכנזים, הוא גומר את קריאת התורה, הוא קורא את הקדיש. היום לא, היום התחלו לגנוב לו את זה, אז הוא כבר, הדור החדש חושב שזה שייך למת. משלים שייך למתים. לא נכון. יש מעלה לעלות אחרון, מובא בהלכה, שהראשון הוא הכי חשוב. לכן אם אין כהן, אנחנו מעלים את הרב או הזקן שבקהל. והאחרון, כך כותב המהריל, האחרון הוא המסיים את הקריאה, הוא חשוב. נותנים את זה לחשוב שבקהל. והוא קורא ולא הוא. הקורא בתורה, הוא קרא את כל הפרשה. מגיע לו להגיד קדיש. רב אומר דרשה, אומר שיעור תורה. סיים, מגיע לו להגיד קדיש. מה אנחנו גונבים לו את זה? זה לא בסדר. רבי חיים פלאצ'י כותב, בספרו כף החיים פלאצ'י, כותב, ואני כשאומר שיעור, אני אומר לאנשים, רבותיי, מי שיש לו מת, מי שיש לו נפטר, אני מכוון עליו, אני קורא את הקדיש, כיוון שזה קדיש שייך למי שאמר את התורה, והוא קורא קדיש. ולא עוד אלא, גמרא מסכת סוטה, בדף ממתת, זה מפורסם וידוע. הגמרא אומרת, בזמן שבית המקדש היה קיים, על מה היה קיים המקדש? על מה היה קיים? על התורה ועל העבודה, על הקורבנות, קורבן התמיד. עכשיו שאין לנו קורבן, על מה עומד המקדש? שני דברים. קדושה דסדרה, זה קדושה של ובא לציון, שאומרים כל יום, והלו, תדייק, ואמן יהא שמה רבה דאגדתה, כלומר שיעור שהרב אומר, ועונים עליו אמן יהא שמה רבה, עליו עומד. אז מי צריך להגיד את הקדיש? החכם שאמר, שלא, מה אתה גונב לו את זה? גנובי גניב למלאך, לא מועיל, יש שערי תשובה, כותב, שהיו מוכרים, הוא היה חזקה, מי עולה לדוכן, מי עולה לעמוד, אצל האשכנזים, רק אחד היה אומר קדיש. אז זה לקח את זה. בא אחד, חצוף, חטף לו את ה... אז הוא התרגז עליו, אבל לא אחד, זה הר אדם, במינן גוליאת הגיע לפה. אמר לו שערי תשובה, אל תדאג, תן לו, הוא יגיד, אבא שלך ירוויח את כל הקדישים. זה לא מגיע לו בכלל, בשמיים מעבירים את זה לשם, אל תדאג. עכשיו היה אחד, התנדב, פלורסן, התנדב איזה נברשת לבית הכנסת, וכותב את השם שלו, בא השני, כתב מאחורה גם את השם של גם השני. אז מה, אם הוא כתב, זה נהיה שלו? לא. בשמיים יודעים מי קנה את זה, זה לעילוי נשמת אותו שקנה את זה. אז אי אפשר לגנוב מצוות ממישהו אחר. ככה הסדר. העולם הוא מתוקן. פה עולם השקר. שם העולם האמת. אין משחקים שם. מה כבודו אומר? איפה השכן שלך לא בא היום? מה? מה? נסע. למונטווידאו? מה זה נסע? בלי רשותי נסע. נו, מה השאלה שלך?
מפתיר, גם עדיף שייתן לחזן או שהוא רוצה בשנה של אבא שלו, לקרוא מפתיר או שייתן לחזן?
חכה עוד מעט, נגיע למפתיר, אתה אשריך, אתה, יש לך שאלות יפות. אז מה, בוא נגמור עם המשלים. מה רוצה כבודו? עכשיו תגיד לי, אני אתחיל איתו או איתך? מה שאלת? אני לא יודע מה אתה קורא סמוך, איזה מספר זה? תגיד לי שישי. שישי. שישי ודאי מעלתו גדולה, לפי הזוהר, מעלתו גדולה. אז אל תערבב פשט עם קבלה. לפי הקבלה הזוהר, כך כותב, בקרוספדה יחמיד ליבה להבעלה אל השישי. זה היה עוד השישי. אני למה תיקנתי אותך בסמוך? כיוון שיש הרי מעלים נוספים. אז יש סמוך לשישי, יש לו מעלה, שהוא מספר שבע לעולים. אחר כך לפעמים יש שמחה, או לפעמים יש עוד אנשים רוצים לעלות. הוא יש לו הרצאה, יש לו איזה עניין, אז אני מעלה אותו. נותן לו שלוש פסוקים חדשים, צריך לדעת איך לחלק את הפסוקים, נותן לו. עכשיו, אחרי זה יש לי המשלים, זה שמסיים, אחרון. אשכנזים קוראים אותו אחרון. אנחנו קוראים לו משלים. הוא עולה משלים. זה שליד המשלים, שהלפני האחרון, גם הוא נקרא סמוך. אבל איזה סמוך? סמוך למשלים. הקודם היה סמוך לשישי. זה יקרה סמוך למשלים. עכשיו מה עם המפתיר? עוד מעט נגיע. אולם אנחנו כאן בשני וחמישי ואין מפתיר, אבל בכל אופן ראינו שהקריאה הזו הוא קורא קדיש. הקדיש הזה שייך לקורא בתורה, ולכן צריך לבקש ממנו רשות. אומר, אתה מרשה לי להגיד קדיש? הוא אומר קדיש. ואז אומר, וגם אם לא אמר קדיש, לא קרה כלום. לא, ומה, וכי הקדיש הזה נתקן של היתומים? לא. והרדב"ז כתב, קריאת משנה אחת או הלכה אחת כנגד 1,000 קדישים. שהרי, כך לשונו, והרב יביע עומר הביא אותו להלכה, שהרי לא נתקן הקדיש, אלא נעמי הארץ. שעמי הארץ לא יודעים להגיד תורה, אז יגידו קדיש. אבל לאדם מן השורה, אדרבה, נגיד לו שב תלמד תורה, אז הוא לא צריך קדיש. וכן אז זה הדרך. עכשיו, מה עם המפטיר? מפטיר יש עניין אחר. כל עניין המפטיר זה בגלל הנביא שהוא קורא. לא הקריאה. הקריאה אנחנו קוראים, הרי הגמרא אומרת למה קוראים? שום כבוד הספר תורה. מה, אני גמרתי את החומה, את הפרשה. פתאום מביא ספר נביא וקורא. מה אתה עושה? אתה חס ושלום מזלזל בספר התורה. תקרא בתורה כמה פסוקים, ועכשיו תקרא נביא. אני לא מדבר מתי שיש שני ספרי תורה, כמו עוד מעט יש שבת שקלים, שבת זכור, שבת פרה, כן, שבת החודש, שיש שני ספרי תורה, אז יש לו מעלה בפני עצמה. אבל אני מדבר כעת על שבת, הנה הוא, אני עונה לך עכשיו. אני עונה לך, מה הוא מדבר איתך עכשיו? אל תרשה לו לדבר איתך. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם. שהכל נהיה בדברו. רגע, אני באמצע התשובה אליו. לנשום לא תיתן לי. אז הוא אומר, עכשיו המפטיר, תדעו, כל המעלה של המפטיר, זה בגלל הנביא. מאיפה למדנו? כיוון שיש בזוהר חדש, מגילת רות, משם הביאו את זה. כל הפוסקים הביאו משם. אני מצאתי אולי 30 ראשונים. כולם שולחים אותך לזוהר חדש. בזוהר חדש שם שלוש מעשיות. אמרתי לכם, אחד עם רבי עקיבא, אחד עם רבי שמעון הפקולי, ואחד, נו, איך קראו לו, ברח לי מהראש עכשיו. והשלישי היה איתו גם. מה היה איתם? היה הולך החכם במדבר, בדרך, וראה איזה איש שעושים על המסעות עצים, על גבי עצים, והוא כולו שחור, מפוחם. ורואה פתאום, באים אנשים, כמו דמות אנשים, שמים עצים על גבי עצים, מבעירים את העצים, ושורפים אותו. שורפים אותו, ונהיה אפר. אחרי שנהיה אפר, מחזירים את האפר, מחזירים אותו ועושים אותו עוד פעם בן אדם, ועוד פעם נותנים לו מכות, ועובד וחורש באדמה, ועוד פעם שורפים אותו, עוד פעם עושים אותו אפר. נרדם החכם, והנה, תורה, ראה אותו, את האיש הזה, שאל אותו, תגיד לי, אתה אדם או רוח? רוח זה הכוונה נשמה של איזה מסכן. אמר לו, רוח, הוא מת כבר מזמן. כך עושים לו כל יום, עשרות פעמים ביום. אמר לו, למה? סיפר לו שהוא היה עושה עוונות. עשה עוון זה, עוון זה, עוון זה. שריך, רק תביא, הייתי מציע, תביא מגש עם עגלה. למה אתה סוחב את כל הקוצות האלה? אנחנו באנו פה לאכול ולשתות. לא באנו ללמוד. הכי טוב, תביא עגלה עם מגש. ונרגילה גם, יהיה משהו. ונשיר גם, נגילה, הללויה, נגילה, הללויה. הוא התחיל לגרד את הראש, לא כדאי. אז הבנת אותי? לא, צריכים להיזהר שללמוד תורה צריך ללמוד. אז בקיצור הדברים, בסוף, אמר לו מה שמו, הלך וכו'. בקיצור, אני אומר לכם בקיצור. סוף ראה אותו בחלום, אמר לו תנוח דעתך, תנוח דעתי. הוא לקח אותו, לימד אותו וחינך אותו, היה ילד בגיל 6. אמר לו, תשמע, שלימדת את הבן שלי לקרוא, אז הפסיקו לעשות לי צרות את היסורים האלה שהיה בגיהנם. איך אתה יכול לשתות כשיש סיפורים כאלה מפחידים? לא יודע. אחר כך, אחר כך אמרנו, אחר כך גדל הילד יותר, התפתח יותר, התחיל לקרוא מקרא. התחיל לקרוא מקרא, בהתחלה זה היה רק א' ב', התחיל לקרוא מקרא, חומש, אז הצילו אותו מגיהנם, אבל עדיין לא נכנס לגן עדן. אחרי זה עלה עוד יותר, התחיל ללמוד משנה והלכות, נכנס לישיבה, התחיל ללמוד ולהבין סוגיה כזאת, סוגיה כזאת, או הכניס אותו לגן עדן, מקום יותר גבוה. וכן על זה הדרך. אחר כך הביא אותו לקרוא בנביא, שהפטיר בנביא, התחילו לכבד אותי שם למעלה. אחרי הפטרה בנביא, עדיין זה לא נגמר. למד תורה, והיה אומר דברי תורה, אמרו לו, תגיד שם שיעור תורה לבא לבטים שינוחו קצת בשבת, אמר, קראו לי ריבי, למי לרשע, שהיה בגינם, קראו לו רבי. אז מכאן עמד, הוא מפטיר בנביא, כך הביא הכל בו, רבנו בהי הביא את זה, והביאו את זה כל הראשונים, הרן הבית יוסף גם הביא את זה להלכה. אז מכאן יצא, מפטיר בנביא. מפטיר בנביא, עיקר מפטיר, זה לבן, שפעמים קורה שאח שלו מת, והוא בא רוצה מפטיר. אז לא, הוא יש לו אבא שלו, אמא שלו, תן לו. תוותר לו, או אחד רוצה חמים, אבל יש לך, יש לך מיכה, יש בן, שהוא קורא מפטיר, מה לך להיכנס לתוך זה? תן, תוותר את זה למישהו אחר, צריך הכל לעשות בחוכמה, לדעת מי מול מי, וכן, אחד יש לו, אבא שלו מת, השני, אמא שלו מתה, מי יותר קודם? זה שאבא. מדוע? הגיהנם של האבא יותר קשה, פי אלף משל האישה. למה לאיש? יש לו אבון ביטול תורה. על כל רגע דנים אותו שם. ודבר שני, גם הברית, אנחנו כעת בימי השובבים. האישה אין לה את החטא הזה. לאיש יש. אלה שני דברים קשים מאוד שם, שהמת צריך עזרה גדולה מאוד. לכן תמיד אנחנו נקדים את זה שיש לו אב, מזה שיש לו אם. כיוון שהוא האב, מצבו קצת יותר, הרבה יותר קשה מאשר זה שיש לו אם. לכן זה הסוד של המפטיר. אז עכשיו, בסדר? מפטיר, כל המפטיר זה קריאת הנביא. אז אתה שאלת אם הוא ייתן למישהו אחר. אם הוא יודע לקרוא את הנביא והוא חזר על זה כמה וכמה פעמים, ואין שם טעויות, יעלה. אבל אם הוא יודע שיקרא עם טעויות, אמרתי לכם, כתב הרב חסד לאלפים, מזרב אלעזר פאפו, שמסכן האבא שלו, מקים אותו, מבזים אותו בגן עדן, ואומרים לו, איזה גולם הבאת לעולם. פסוק לא יודע לקרוא.
אני מברך את הברכות.
מה הוא?
הברכות, מי מברך?
זה לא מועיל. זה לא מועיל, זה לא מועיל בכלל. אין דבר כזה, הוא יברך והוא יקרא. הוא צריך גם לקרוא. אז הוא יכול לקרוא בשקט. והחזן יקרא בקול, כמו שהאשכנזים עושים. מה עושים האשכנזים? יש, כמו קורא בתורה, יש קורא בנביא. אז הוא יקרא בנביא, בקול, וזה יקרא איתו. אבל אם הוא לא יקרא איתו, לא, זה יכול להיות בטלה. הוא לא נענה עליהם, אמן. כן? אז זה הסדר. עכשיו בסיום הקריאה אז אמרנו שקורא חצי קדיש, וגם מי שהורה בחיים אומר את הקדיש. כן, רצית לשאול? דבר.
אם האב נמצא בגל, הוא מקפיד שווה לו
יקרא. אם האב?
האב נמצא בגל,
נו.
הוא מקפיד שווה לו יקרא קדיש.
מה זה מקפיד? הוא יכול להקפיד על קדיש של מת, לא על סתם קדיש. מה הוא יגיד, עכשיו הוא אמרו לבן שלו, אני שואל אותך רגע, אני אשאל אותך. עכשיו יש חזן, חזן חשוב, נכון? משובח, באו ממרחקים לשמוע אותו. הוא בא ביום שבת להתפלל, נכון? אומרים לו בכבוד. הוא בא, אומר יוצר, אבא שלו אומר לו, לא, אל תגיד קדיש. מה תגיד קדיש? מה תגיד קדיש? מה שייך? לא, אני לא מדבר איתך על אינו לשבח. אני מדבר איתך על הקדיש הזה. הוא אומר, אחר כך הוא סיים את החזרת השעץ, הוא בא להגיד קדיש תתקבל. אבא שלו יגיד לו, לא, אני אמות עוד מעט, הנה מלאך מוות הגיע. מה השטויות האלה? לא צריך לשמוע לו, זה מדומיין. צריך לתת לו כדורים. מה פתאום? זה לא שייך.
אני עדיין חי.
אתה רוצה להתווכח איתי עכשיו. אני יודע, אתה כן, אתה התחלת להתווכח איתי היום. מה אני אעשה? זה גם מזל. אז אני אומר לך, זה לא קדיש יתום. תצעק בכל העולם, זה לא קדיש יתום. זה קדיש יש למה? קדיש יתום זה על ישראל ועל רבנן. זה קדיש יתום. גם לי לקח זמן להבין את זה. כן.
ואם
החזן מה? פטר אותו. אני מפטר אותו. תפטר אותו. שומע אתה? אתה לא שומע? עכשיו עוד דבר יש רבותיי. בואו נמשיך. די, עזבו את המתים. די, בואו, אנחנו חיים. צריכים לדאוג כעת לעצמנו. אם אין אני לי, מי לי? מה, חכה אחר כך שמה שהבן יגיד קדיש. תודה רבה. אל תגיד. תגיד אתה בשבילך, כל תלמד תורה לא צריך לקדישים. אז מה אומר מצווה על כל אחד מהקהל? שהספר תורה עובר ללוות אותו? גם שיוצא מהארון, גם שמחזירים אותו לארון. רק מה, כמובן, אם יש קהל גדול, אז הוא ילווה לפחות 400 ללכת לכבוד הספר תורה. יוצא לקראת הספר תורה. וכן בחזרה. ואם יכול להגיע לספר תורה ולנשק את הספר תורה, זה מעלתו גדולה מאוד. וכתב הרמ"א עליו השלום, שלוקחים את התינוקות ושמים אותם שינשקו את הספר תורה, כי זה נוטע בהם יראת שמיים. הבנת? ואז הם לא ירדמו בשיעור, ולא ישתו מרק באמצע השיעור, ולא יעשו שום עניינים. יהיו ילדים טובים, יראי שמיים טובים ומתוקנים. לכן יש מצווה בספר חסידים, כותב שם דברים מבהילים. קודם כל מביא את מסכת סופרים. אמרתי לכם שיש מסכת סופרים, כל דיני הספר תורה וקריאת התורה ואיך מתנהגים עם התורה, שם מופיע במסכת סופרים. שם כתוב נקיי הדעת שבירושלים, שהיו מוצאים, מחזירים את הספר תורה, הולכים אחריה מפני כבודה. זאת אומרת, זה לא יפה שהוא מוליך את הספר תורה והוא עומד במקום שלו. מוליכים אותו אחורה, מחזירים אותו, תלך קצת כמה צעדים אחריה. ויש מצווה ברוב עם, אדרת מלך. ורבנו ארי ככה היה נוהג. היה מנשק את הספר, הוא מלווה אותו, הן בהליכתו, הן בחזרתו. בא ספר חסידים וכותב, שלאחר שקרה בתורה, תנשק את הספר תורה, שכן כתוב ישקני מנשיקות פיהו. רק מה יזהר שלא יהיה רוק? יש כאלה משאירים רוק על הספר תורה, ובא אחריו גם כן, זה לא טוב. אז יזהר, נבלע את הרוק ואחר כך ינשק, ולא ינשק ואחרי הנישוק ירוק, זה אסור, אלא יבלע את הרוק וינשק את הספר תורה. וכך הביא שרבנו הארי היה נוהג כך לעשות. ויש בזה עוד דבר, יש בזה סוד גדול, שזה מכפר על העוונות שעושה האדם. מי יודע מה הוא עשה בגלגולים שעברו, מי יודע מה עשה עוד ועוד דברים שהם אסורים. על ידי שינשק את הספר תורה מכפר לו את העוונות. גם אמרתי לכם, כתבו, כתב רבנו הארי, שעניין הנשיאת ספר תורה, הקמה, מה שאנחנו קוראים, הקמת ספר תורה, הרי הוא מוציא אותו, מחבק את הספר תורה, שבזה תיקון גדול ליסוד, תיקון הברית. יעשה את זה אדם, וזה טוב מאוד. עכשיו, מה עם הילדים? הראשון שכתב על זה, זה האור זרוע. האור זרוע היה בזמן בעלי התוספות, הוא הרב שבעלי התוספות, רבי יצחק מבנה, עליו השלום, זה אדם קדוש מאוד מאוד. ומה הקשר אור זרוע? הוא אומר שפעם הוא מצא, היה בבית הכנסת, מצא איזה פתק נפל מאיזה ספר. פתח את הפתק, היה כתוב שם אור זרוע לצדיק ולשרלב שמחה. סופי תיבות, רבי עקיבא. אז מצא חן בעיניו. אמר, אני רוצה, אני אכתוב את הספר שלי, אקרא לו אור זרוע. והוא תדעו, אחד הפוסקים הראשונים שכולם סומכים עליו, חכמי אשכנז וחכמי ספרד. דבריו הם דברי אלוקים חיים. אז הוא כותב שכל הילדים היו הולכים אחרי הספר תורה ומנשקים אותו. הוא אומר, הוא מנהג יפה הוא לחנך את התינוקות למצוות ולזרזם. הוא מביא את מה שקראנו מקודם במסכת סופרים פרק י' ד', שהיו יוצאים לקראת הספר תורה אנשים, נשים וטף, כמובן אנשים בעזרת נשים, והילדים היו בתוך בית הכנסת והיו הולכים שם, ועל ידי זה הוא כותב, נכנסת יראת שמיים בליבם. ועל זה אמרו יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו. למה? אמא שלו הייתה מביאה אותו לבית הכנסת, שומע קריאת התורה, והיה דברי תורה נכנסים באוזניו, והיה מתחזק, אחרי זה יצא, איזה גאון הגאונים היה. הוא לימד בהתחלה את רבי עקיבא. רבי עקיבא היה בהתחלה עם הארץ. איפה היה? אצל זה. ולא רק אותו, רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול, הרי בן 28, ברח לאבא שלו מהעיר לוד, ובא לירושלים. איפה שם אותו רבי יוחנן בן זכאי? בבית של רבי יהושע בן חנניה. היה גר פה בירושלים. מי יודע, אולי פעם יגלו איפה הבית שלו היה. מי יודע. אז היה, ולמד שם, אז תאר לך, כל זה זכה, בגלל שהאימא שלו הייתה מביאה אותו לבית הכנסת. אבל כתבו הפוסקים, אם זה תינוק שעושה רעש, ובוכה, וואו וואו, וכל מיני קולות, אתה עושה טובה, אל תביא אותו לבית הכנסת. או אם הוא רץ, הוא מרעיש, הוא מפריע, זה לא יביא. מה אומר? ודאי, כל דבר טוב, שיחנך אותו לכבד את הספר תורה. אפילו עכשיו שלא מוצאים ספר תורה, שלח אותו לארון קודש, נשק את הפרוכת ויחזור. יהיה לו אימה ויראה, וכבוד לספר תורה שיש שם בפנים. זה חשוב מאוד. זה עושה דבר גדול מאוד. וכן גם כן רבי אברהם אזולאי, יש לו הגהות, נתפסו לאחרונה, ב-40 שנים האחרונות. הם היו כל הזמן בכתב יד. הרב חידה היה מעתיק אותם, סבא שלו. ואברהם אזולאי הגהות על ספר הלבוש. אז הוא כותב שם גם כן, נשק ספר תורה בכניסתו, בחזרתו, כמו תפילין. הוא אומר, הרי התפילין, שעה שאני מוציא אותם מהכיס בבוקר, אני מנשק. שאני אקפל אותם ומחזיר אותם לתיק חזרה, מנשק. הקל וחומר ספר תורה חמור יותר מהתפילין. שצריך, כמה צריך להיזהר, לנשק אותו ולחבב אותו ולהיזהר בכבודו, מאוד מאוד מאוד. עכשיו יש הרב ציצי לעזר כותב, הוא היה פה בירושלים, ישב בבית הדין יחד עם מרן חכם עובדיה עליו השלום, היו ידידי נפש, וכתב ציצי לעזר למעלה מ-20 כרכים, פלא פלאים היה. אני פעם אספר לכם, הייתי עוד בחור, הלכתי אחריו לראות אותו, הוא היה גר רחוב שערי צדק. יודע איפה זה רחוב שערי צדק? סמטה צרה, איפה שערי צדק הישן, מול תחנת הדלק. זו התחנת הדלק הראשונה שהייתה בירושלים, שהיינו ילדים, זוכר אותה. השם היה גר. הוא היה יורד את הכביש, לוקח ימינה לבצלאל בלילה, לוקח איתו ספרים, היה שם איזה ספסל של העירייה, ומלמעלה יש איזה פנס של העירייה, והיה כותב חידושי תורה. ואני הייתי הולך מאחורה, מאחור השני, מלמעלה, וצופה עליו. הייתי מתפעל, איזה יהודי, איפה? מכוניות נוסעות, הולכות, באות. לפעמים נשיא המדינה היה נוסע, ולא יודע איזה קדוש יושב פה על, על המדרכה, ולפעמים זה היו עוברים שם. זה הרי כל בנייני האומה וכדומה וכולי היו שם. הוא היה יושב כל ערב כדי לשאוף אוויר, היה יושב שם, גם שלא הפריע הוא לא בבית, היו באים אליו להפריע, שם זה היה המקום שלו, היה יושב, כותב חידושי תורה, מתעייף, חוזר הביתה, ואז משלים את הלימוד שלו. אז הוא, הרב ציצי לעזר, בחלק י"ב, כותב, יש מנהג פסול. המנהג הפסול הזה, שזה שלוקח ספר תורה, מושיט את הספר תורה לעומדים. הוא, למשל, יש אחד ילד, הוא מוריד את זה לילד, שהילד לנשק. רואה שם איזה זקן לו עליכם, יושב על כיסא גלגלים, מנמיך לו את זה, אומר, זה לא כבוד של הספר תורה. אבל האמת שיש פוסקים שאמרו שאם זה נכה או חולה, והוא יהיה לו עגמת נפש, מסכן. הוא היה רגיל תמיד לנשק את הספר, היה, שהיה צעיר, היה יותר בריא, היה זה עכשיו, הוא מסכן שבור, שבר כלי, יושב על כיסא גלגלים, לא עליכם, שאף אחד לא ידע, ולא יצטרך לזה, והוא כעת זקוק לעזרה, אז הוא מתאבה לנשק את הספר תורה, מה יעשה? הוא עבר לידו, והוא עומד, הוא מכוון את הכיסא מול המעבר, מותר. כמינה, אני פעם גם ליד הבית שלי יש מושב סקנים, אז הייתי רואה את זה כדבר מוזר בהתחלה כשבאתי, שזה שמוליך את הספר תורה מנמיך אותו, נותן לכל זקן לנשק. אחר כך שראיתי את זה אמרתי, ברוך השם, יש לזה סמך. למה? כיוון שיש לו עגמת נפש לאדם הזה שהוא רוצה לחבב את הספר תורה, וזה לכבוד הספר תורה, זה לא פחיתות כבוד. חיתות כבוד, כשהוא הולך איתו לכל מיני מקומות ומנמיך אותו, ילדים, למשל ילד, צריך להרים את הילד שנשק. אבל לא אני אוריד את הספר תורה אל הילד. אבל כאן מדובר באחד מסכן נכה או זקן, אז זה אין דבר, מותר, אפשר לעשות את העניין הזה. עכשיו, שהרבה שואלים, האם מחזירים את הספר תורה סגור או פתוח? אז יש בזה כמה וכמה עניינים, יש מנהגים שונים, הכל תלוי במנהגים. אנחנו בדרך כלל מחזירים אותו פתוח, כדי שכולם יזכו וכולם יהיו. אבל לפי הקבלה, אומר לך, לא, למה? אומר רבנו ארי, כל העניין של ספר תורה פתוח, שהאור של הספר תורה מתגלה. יש אור מיוחד שמתגלה עם פתיחת האחד. איך שפותחים את האחד? פותחים את הספר תורה, האותיות מהירות, באה השכינה ושורה על האותיות. ולכן אסור אז לגוע בספר תורה בלי מטפחת. למשל עכשיו, אם אני רוצה להכין את הספר תורה לשבת, או לשבוע שאחרי זה, או פרשת החודש, אני לא צריך לגוע במטפחת. אני יכול ביד לגלול אותו, אין שום בעיה. אבל מרגע שפתחנו את האחד לקריאה, וראה שהספר תורה לא במקום. למשל עכשיו הפרשה שלנו, ואתה תצווה, בכל הספרי תורה, שתי שורות אחרונות בסוף העמוד, ואתה תצווה. עכשיו מה קורה? למשל היה יום שני היום, הוא גלגל ועבר לעמוד השני. יבוא ביום חמישי לקרוא בו, או המניין הבא אחריו, לא מוצא את הקריאה, צריך לחזור, לגלגל אותו אחורה. לגלגל אותו אחורה, עשו לי ביד. צריך לגלגל אותו עם מטפחת. וזה מוטל על פותח ההיכל. זה שפותח את ההיכל, הרי הוא פותח גם את הספר תורה. הוא צריך ישר לבדוק אם זה פתוח במקום. לפעמים הוא פותח הספר תורה לא נכון. יש עוד בעיה הלכתית. דוגמה, הכינו שני ספרי תורה. היה ספר תורה אחד של ראש חודש. עבר ראש חודש. היה חודש טוב ומבורך. ושועתך, קיוויתי אדוני, נכון? זה אתה זוכר להגיד 30 פעם, כן? רק אל תשען 30 פעם. אז נשאר הספר תורה בראשי חודשכם, והנה הוא פתח את הספר תורה, וזה היה פותח, לא שם לב, היה פתוח בראשי חודשכם, לקח את הספר תורה, הוציא אותה החוצה, צועקים עליו, זה לא במקום, אנחנו תצווה, מה אתה מוציא לנו פה? להחזיר אותו חזרה אסור. ברגע שהוצאת, כל עוד הוא היה בתוך האחל, אני יכול לגלול אותו. או אני יכול לסגור אותו, לפתוח את השני. תפתח, תבדוק איזה. תראה אצל האשכנזים, הרי הוא אי אפשר לפתוח, זה עם מייל. מה הם עושים? יש אדם נבון, הוא נוגע בספר, רואה איזה צד יותר עווה, איזה צד יותר דק, ואז הוא יודע, ראש חודש זה פרשת פנחס, אז הימני יותר עווה, והשמאלי פחות עווה. ואילו תצווה, להפך, הימני דק, כי כמה הספקנו לקרוא? בקושי שמונה, כמה? עשרים, נכון? ספריך, ספר כף, זה מספר 20, תצווה מספר 20, פרשה מספר 20. אז עדיין איפה? אנחנו 54 פרשיות. אז יש לו עוד. הוא יודע, זה תצווה. אבל כשהוא רואה עווה, יודע זה ראש חודש, או אני יודע זה לא. אז הוא יודע לפי זה איזה ספר תורה להוציא. מראש. אבל אם קרה שהוציאו, וזה לא במקום, אני גולל אותו. אסור להביא אחר. ואפילו יבוא אחד להגיד, היי, איזה בתורה שלי שמה, ואני נדפתי אותו לאילו נשמת אבא שלי, אמא שלי, לאילו נשמת, אני רוצה שיקראו בו. אין מה לעשות. זה היית צריך לפני קריאת התורה, או לפני התפילה, מי שפיקח, לפני התפילה פותח, מסתכל איזה פרשה פתוח, מה זה, ומקדם את הספר תורה הזה קדימה. יש בתי כנסת, עשו בשכל. עשו שלטים, חרטו אותם. פרשת ויקרא, פרשת תצווה, פרשת שמות, ספר ראש חודש. לפעמים כותב ראש חודש מניין א', ראש חודש מניין ב'. למה יש להם כמה ספרי תורה, כל אחד והעניין שלו כתוב שם. אז הוא מראש רואה, מסתכל, אומר לו תוציא את זה. ואחד מפקח, אם הוא לא בקיא, אז אחד מפקח עליו, אומר לו את זה. לא את זה, תסגור את זה, תוציא את השני. אבל אחרי שהוציא את הספר, אסור להחזיר אותו, זה פגמו של ראשון. יש לנו אותה הלכה, דוגמה, אם הוציאו ספר תורה וקראו בו, באמצע הקריאה מצאו פסול, פסול. מה יעשה? יש שם דיבוק, יש שם פירוט, יש שם עוד שלא כתובה נכון. אסור להוריד את הספר עכשיו, תשאיר אותו. תוציא את השני, תחזיר אותו. תוציא את השני, יהיו שניים על הספר, על ה... ומה עושים בזה שהוא פסול? אנחנו לוקחים את המטפחת, חושרים לו מלמעלה, כדי שידעו שזה ספר תורה פסול, לא מוצאים אותו. יבוא אחר כך אחרי שבת, יתקן אותו. אבל מי יתקן אותו? סופר. היה פעם פה בשכונת רמות, איזה חכמולוג אחד, מה עשה? ביום שבת, הקורא בתורה קורא, רואה עוד הפסולה, פרודה, עוד הפרוד, התוך. הסתכל, הסתכל, קרא לחכם, קרא זה, באו שניים, שלושה, מורה מה לעשות, הוציאו ספר תורה אחר. בא, והנה, באו ביום שני, הוציאים את הספר תורה הזה, אומר, הלו, אנחנו בשבת הורדנו אותו, זה פסול. ולא מסתכלים, כשר. איך כשר? בא אחד מהקהל, אומר, מה קרה לכם? אני במוצאי שבת באתי, יש שם בארון קודש למטה, יש שם כסת סופר, ולקחתי קולמוס, התבלתי אותו, ותיקנתי את האות ה. אמרו לו, רגע, אתה תיקנת את האות? כן. איזה ה זה היה? הוא לא זוכר. ואתה אמרת לשם קדושת ספר תורה? לא, לא ידעתי. והוא לא יודע שאפילו עוד אחת שאתה כותב בספר תורה אתה צריך לומר. הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. בשם השם או שבע השמות שאינם נמחקים כמו אקיה, הוויה, אלוקים, אל ועדנות, צבאות, שדי אלה שם השמות. צריך לפני שכותב את השם או מתקן אותו לומר הרני כותב שם השם לשם קדושתו. ואם לא אמר, הפסיד. אז השאלה, כעת שאלת חכם, עכשיו, איפה ההעזור לידו? באו לשאול חכמים, מה עושים? צריך לאתר איזה הזה היה, לגרד אותה חזרה, והיא לא הייתה בשם השם, זה בשם השם, זה הוא צרה צרורה. אלא זה רגילה, היה צריך להוריד אותה ולכתוב אותה מחדש. לכן צריך לדעת, לא כל אחד יכול לבוא ייקח הקולמוס, וקולמוס בידו, ויעשה מה שיעשה. לכן צריך זהירות בזה. כן. כן, אנחנו ככה עושים. לא, זה לא נקרא מכין. למה? על צד שאם יבוא מישהו, כיוון שמותר לקרוא בספר תורה בשבת, גם שלא בשעת קריאה. הוא שאל כעת מה השאלה שלו. למשל, היה ואתה תצווה. מה אמרנו? שבסוף העמוד היה שתי שורות. ורוב הקריאה זה בעמוד הבא. אז איפה הוא סיים? בעמוד הבא. שהוא מסיים, אוטומט, אנחנו מה עושים? גוללים אותו חזרה לבעתה תצווה. אז הוא שואל אם זה לא מכין? לא, זה לא מכין. אני גולל את הספר תורה, גולל אותו במקום שלו, כדי שגם יבואו, ישר ימצאו, וגם למנוע ביזיון של ספר תורה מותר. גם למנוע ברכה לבטלה מותר. כי יש בעיה בהלכה. מרן כתב שאם, למשל, לפעמים קורה, זה קורה הרבה בחול המועד. ויאמר השם אל משה, ראה אתה אומר אליי, העל את העם הזה. אחרי קטע, עוד פעם, ויאמר השם אל משה. הוא אמר לו, ויאמר השם אל משה, והוא לא הראה לו את המקום הנכון. אז הוא לא התכוון לקריאה הזאת, התכוון לקריאה השנייה. עכשיו צריך לברך מחדש, או לא. לפעמים הוא בא, הוא מתחיל לקרוא, וכולם צועקים, היי, אתה לא קורא במקום. אז עכשיו מה עושים? מחלוקת, האם צריך לברך עוד פעם? לפי ההלכה, פסק הרבי אומר, לא צריך לברך. בפרט מרן כתב, כיוון שאותו העמוד, את כולו עומד לקרוא, אז הוא התכוון על כל מה שכתוב בעמוד. לכן זה מועיל, זה כמו בברכות של הנהנין. ברך על כוס אחד של מים. מה עם הכוס השנייה? הוא חשב שאולי הוא יצמא עוד פעם, ישתה עוד אחד. אז לא צריך לברך. גם כאן. כאן, בפרט שכאן הוא יודע שהוא יקרא עוד, מותר. אף על פי שיש פוסקים שחולקים. אבל בכל זאת, אפשר לעשות כאן. אז עכשיו נחזור לענייננו. מחזירים את הספר תורה, לפי הקבלה, כיוון שסיימת את הקריאה, חלס, די. האור הסתלק, של מה אתה מוציא את הספר תורה פתוח, ואסור סתם להראות ספר תורה פתוח. גם צריך להיזהר, כמה הזהירו, שהחזן אפילו כשהוא קורא, הוא מטיז זרוק מפיו. אין דבר כזה שלא יטיז זרוק. מוכרח. יש רק אות אחת שלא מטיז זרוק, זה ה. למה אות ה נרמזה השם השם באות ה? כיוון שזה האות היחידה לא מוציא רוק. א מוציא, ב מוציא, ג מוציא, ד מוציא, ה לא מוציא. לכן גם ה באמצע התפילה לא הפסק. היום מה הם עושים? והם מלמדים אותם את האנשים, זה הכי גרוע. כמה שאתה מסביר להם, לא קולטים. בבית הספר שם, באמצע התפילה, נו, 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 נו. אם מישהו מפריע באמצע העמידה, עושה לו נו. אדוני, זה דיבור, זה הפסק. באמצע ההבדלה, נו, זה הפסק. באמצע הקידוש, נו, זה הפסק. באמצע מגילת אסתר, נו, זה הפסק. אז מה הם עושים הספרדים? הו. וכן על זה הדרך. למה זה לא מוציא, זה לא נקרא, זה הברה בעלמה, זה לא נקרא הפסק. כן, באמצע, למשל, הקורא בתורה מפריעים לו, אז הוא עושה, היו אפילו החכמים שמלמדים תורה, פעמים שזה ילד מפריע, וואו, אם הרב היה עושה לו, האחד, אריה שאג, מי לא יירא? אז זה, לכן צריך להיזהר. אז אם כן, מה הבעיה? שהוא קורא בתורה לפעמים, הרי מה היו נזרים? היום העוונות הרבים, הכל התדלדל. השלה כותב, אסור לקרוא בספר תורה בשבת, אם לא הגענו אותו לפני כן. לפחות ביום חמישי. לא מועיל, רביעי לא מועיל. חמישי, שישי, שבת, תוך שלושה ימים מועיל. אז ביום חמישי, בכל בתי הכנס בירושלים, ככה היה. היו כמה מגיעים, אני זוכר אותם, אחד מהם היה גר פה ברחוב הזה, על הר השלום, חכם אליהו. זה היה הולך לכמה בתי כנסת, יש לו מפתחות שלהם, בצהריים ביום חמישי, אפילו מוקדם, מ-10 בבוקר, עושה סיור בכל בתי הכנסת, מוציא את הספרי תורה, בודק אותם, מתקן אותם, יש לו דיו, יש לו סכין גילוח כזה דק, איפה שצריך לגרד, והוא יודע את כל ההלכות שבקי, מה כן עושים, מה אסור לעשות, הכל מתקן, ומחכה שהדיו יתייבש, למה אם אתה כותב, ואתה אחר כך גולל את הספר, הלו, התחלת לישון? אם היית נהג, היית ישן? חס ושלום. אז אומר, זה מה היה עושה? מחכה, אחר כך, עד שמתייבש הדיו, גולל. עכשיו, מה קורה עכשיו? מה קורה בתורה? יש קורא שמוציא הרבה רוק, חוץ מכבודכם. אם תשים פנס מול הפה שלו, אתה תראה כמו גשם. כן, קורה. אז זה יורד הרירוק, חוץ מכבודכם, חוץ מכבוד הספר תורה, על הספר תורה. יכול למחוק את האותיות. ואפילו לא למחוק, להמיס דיו ונדבק אות עם אות. וזה צרה צרורה. ככה היה כמה פעמים, זוכר שהיינו ילדים עוד. פתאום, וואלק, המגיע. אז אני היום אחד אמרתי לאבא, אבא, המגיע לא הגיע. אומר, לא, שקט, אל תדבר עליו. הוא הגיע. זה הקורא, כבר מניין שני, כבר כמה רוק עף על הספר, והדיו נמס ונגע אות באות. ופסל את הספר. לכן צריך זהירות. לכן לפעמים מה היה? בבלים, ככה היו אוהבים. גם התימנים עד היום. הוא הוציא את הספר, ככה שולף אותו מהתיק, ומקפל אותו אחד על השני ככה, וקורא כך. עכשיו כשהוא נוגע, הוא נוגע עם המטפחת, אבל הוא קיפל אותו, יכול לגרום פיצוץ של האותיות. למה? אם תיקח את זה ותקפל אותו ככה, נהיה אותיות, זה אותיות כתב. זה יכול להתפוצץ. ואז נהיה זה. היה מעשה פעם, חזן אחד, זוכר הייתי ילד, אז פעם היו גבאים, הוא עצבנים, וזה היה. היה ספר תורה שהקלף היה קשה מאוד, קשה. הוא משך אותו איך שהוא רגיל, הוא לא רגיל בתוך התיק, הוא לא יכול, הוא לא רואה טוב. והתאורה אז לא הייתה כמו שהיום, היום ברוך השם, התאורה היא מצוינת. אז משך את הקלף, הוציא אותו החוצה. איך שמשך, התפוצצו כל האותיות לאורך כל העמוד. כל הספר, והיה שם בעל הספר, התעצבן, איזה צעקות הקים, איזה רעש. כמעט רצח אותו. אם היה לו סכין, ודאי לא היה יוצא חי. השם ישמור, ואז אבא עמד, אני זוכר, הרגיע אותו, הרגיע את זה, הרגיע את זה, שניהם היו כבר מעולפים. והיה צריך להשתיק את העניינים, ולהביא את הסופר אחרי שבת, שיתקן את הספר. ככה עשה לי, ככה זה, קלקל לי את הספר, והוא לא בכוונה, מסכן. לכן יש בלי סוף. יש גם הלחות שיש לפעמים הרבה מצוי. אני מכיר, מסוים אצלם בשכונה, יש בית כנסת אחת, לא אגיד לכם את שמה, שמה כל חודשיים, שלושה, ספר תורה פסול. מה קרה? יש שם לחות בתוך הארון קודש, עד שהביאו מהנדס, ואמר יש לחות. אמר צריך להשאיר את הארון קודש פתוח, שיתעברר, כדי שכל, יש שם לחות גבוהה מאוד, והלחות הזו פוגעת בספר תורה. וזה, האותיות אחרי זה, עם הזמן, הן מתכווצות או מתפשטות. יש, צריך לדעת איך להחזיק, התחזוקה שלהם. לכן, למשל היום במוזיאונים האלה ששומרים את הכתבי יד העתיקים, שמים בהם מזגנים, טמפרטורה מיוחדת, לדעת איך לשמור על הכתב שלא יתקלקל. זה לא פשוט. צריך זהירות. ברוך הבא הרב. השם ישמרך. אז אם כן, איך שיהיה, כך ראינו. אם כן, צריך להחזיר ספר תורה בסיום. עכשיו, מתי מחזירים את ספר תורה? תדעו, יש מנהגים שונים, בשני וחמישי. כל המנהגים יש להם מה לסמוך. יש, איך שמסיימים, קדיש, יעללו את שם השם, כן, או צבא, וכן, ומחזירים אותו לארון קודש. יש לו, משאירים אותו, אומר אשרי יושבי ביתך, הוא בא לציון, מסיים הוא בא לציון, לפני חזקו ויאמץ לבבכם, לוקח את הספר תורה, מחזיר אותו. ואחר כך הוא אומר תתקבל. יש לו, יש אומר קודם תתקבל, ואחר כך מחזיר. הכל יש להם על מה לסמוך. יש קהילות הספרדים עושים כך, ויש קהילות האשכנזים עושים אחרת, יש עושים כך. לא לעשות ויכוח, ולא לעשות עיכוב בתורך ציבור. למה יש אנשים שהם מהרים, פרט עכשיו בחורף, צריך את העבודה. אז הוא מחכה שיחזירו את הספר תורה. אז כדאי להחזיר את הספר תורה מיד. האמת, לפי הקבלה, עדיף להחזיר את הספר תורה איך שסיימת. סיימת, תחזיר אותו. אבל יש כאלה, בגלל שלא לעשות תורך ציבור, כי האנשים עדיין יושבים, אז יקומו, ילכו, יתפזרו, יחזרו, אז משאירים את זה. ואז, והוא בא לציון, אומרים כדי שתתקבל, חלק גדול כבר מתחילים לחלוץ את התפילין ולקפל אותו, אז עושים את הכל. העיקר שהכל יהיה על הצד הטוב ביותר, ולא יהיה ויכוחים בבית הכנסת, כמחלוקת איסור דאורייתא, ולא יהיה כקורח וכעדתו, ואז יהיה שלום בעולם, זכות משה, נר משה רבנו, הלו, מה אמרת? כן? נו, נר משה רבנו, הוננו יא הוננו, בזכות משה רבנו. משה ראיה מהמנה, שרתה עליו שכינה, 120 שנה אשר חי בארצנו, הוננו יא הוננו, בזכות משה רבנו. כמה נר לכבוד משה רבנו עליו השלום?
260.
אמן. 260 פעם ראשונה. שם מצרים, זה משה, סימנו משה, כתוב אותו רבי יוסף חיים. שין, שם מצרים לשמה, ועוזרי הדרמה, ושם הוציאנו, הוננו יא הוננו. מתיים ושישים פעם ראשונה. הוא לשמיים עלה, נצח מלאכי מעלה, הנחיל לעם סגולה את תורת אלוהינו. חוננו מתיים ושישים פעם שנייה. נו, אין מישהו שיחמם את התנורים. 280 פר, פר אחד בן בקר. 300. 300. 300 ו... 20. 345 גמטריה משה. שמה, אתה יודע שזה אותיות שוהם. ורבנו ארי אומר שזה השם הזה, הוא ממונה על הרפואה, ממהשין, מעולם הוא שמך, שאומרים בבוקר ואמת ויציב, ממהשין. נו, אז כמה אמרנו? 345. אומר רבנו הארי, דבר יפה, תשמע, איפה הוא זה? היינו הוא פה. אומר רבנו הארי, משה כמה יוצא? 345. פרעה כמה יוצא? 355. אומר, איך עושה? אז איך מתגבר עליו? אומר, הביא לו 10 מכות, והכניע אותו. משה עם 10 מכות, עם תרי הפרעו, וקרא אותו לגזרים. נו, אז כמה אנחנו, לא התכוונתי שתתרום פרעו, תתרום משה, זה בסדר. משה, פעם שלישית, אתה יודע את המעשיים ההוא שנסע פעם, היה נוסע למצרים, חכם מירושלים. היה תמיד חכם חשוב. נסע למצרים, ושם במצרים היה איזה גביר אחד חשוב. היה לו ארמון. ובארמון היה כל מיני זה, והיה לו אגף מיוחד לאורחים. ואם היה בא רב מארץ ישראל, היה נותן לו אגף מיוחד, סוסייטי, איזה דירה, משהו, והם עבדים, משרתים, הכל. והוא אמר לו, תשמע, אצלי באים רבנים, ואם הרב אומר לי חידוש תורה שלא שמעתי, מקבל הרבה כסף. אמר לו, בסדר. אמר לו חידוש, הוא לא שמע אותו, פתח יש לו ספר, כתב אותו. אמר לו, מה שמך? אמר לו, גד. היה הרב גד אחד. נכנס לחדר הכספת, הוציא 7 דינרי זהב, נתן לו. למה? אם תאר גד, אמר זה בעיר. אם היו קוראים לי משה 345, אם היו קוראים לי, אני יודע, ישראל, תקמה, ועוד ועוד ועוד. מה טוב, אני אסדר אותו, אין דבר. אחרי 4 שנים, סיבוב שני, הרי היה זה, הגיע לשם. הפעם כבר הזקן שלו היה יותר ארוך, לבש בגדים אחרים, ישב אצלו, אמר לו חידוש תורה. אמר לו, מה שמך? אמר לו, ארתחשסתא. אמר לו, ארתחשסתא, וואי וואי, 1,000 וכמה זה כבר. פעמיים תף זה 800. שין זה כבר נהיה 1,100. אחר כך רש, 1,300. אחר כך תוסיף את הסמך ואת האלף בהתחלה, ואלף בסוף, וואי וואי, עוד 62. מה אני אעשה? הסתכל עליו. הלך, הביא לו 7, והביא לו. אמר לו, אני לא קוראים לך גד. אמר, אבל כתוב, ברוך מרחיב גד. אז כמה נהיה, רבותיי, ושנכנס אדר, מרבים בשמחה, 345, כמה? 360. ראית? הסיפור עושה משהו. 380. 400. 450 גמטריה אדם, זה מ"ה ממשה פי 10, כך כותב הזוהר. משה היה בו אדם הראשון מ"ה, והשין, אומר הזוהר, 3 אבות. אז כל הנשמות של 4 הללו היו בו, ולכן הוא כלל כל נשמות ישראל. זכותו תגן עלינו. פלל עלינו. שיציל אותנו מידי אויבינו ושונאינו, מידי כל אלה הרוצים להחריב את השבת ולעקור אותה חס ושלום, חס ושלום, מהרפורמים הארורים, גונדה דלהון. אז כמה אמרנו? 400 פעם ראשונה. 450 פעם ראשונה. 480. 480. 520, 10 פעמים בן. 520. אומר רבנו הארי, שבבית הכנסת יכוון 10 פעמים בן. כי כנסת, בית הכנסת. כנישו, כך אמר הזוהר, כנישו דכל צלוטין די ישראל. כל התפילות של ישראל מתאספים פה. אז זה 10 פעמים בן. 520 פעם ראשונה. נו, הרב פתח את הספר כבר על הלכות שבת. 520 פעם שנייה. 520 זכה. מי שברך אבותינו הקדושים. אברהם יצחק ויעקב משה מדברים שמור יורך לשמור את השם הטוב. דוד בן? אורה. ליהודים, מה הייתה אורה ושמחה? ששון ויקר. עסקי לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות. יאריך ימיו הטוב, שנותיו הנעימים. בכבוד. תדליק הנר, ואחר תיקח אותו הביתה. תדליק, נו. מה אתה? הגפרורה. כברידה. כברידה. שחרת. תגיד, אני מדליק נר זה. כבוד, אדוננו, מורנו ורבנו, משה רבנו עליו השלום, שיתפלל בשמיים, שיציל אותנו מהערב רב, וישלח לנו משיח צדקנו, במהרה בימינו, אמן, כן יהי רצון.